פרשה כפשוטה, פרשת קדושים. הפרשה הזאת מלאה במצוות, אחת מהפרשות הגדולות בתורה, עם המון פרטים ופרטי מצוות. ואמרתי כבר כמה פעמים, אני חושב שזה נכון גם לכאן, על הקשר של הפרשה הזאת לספר ויקרא. אני תמיד מנסה למצוא את ההקשר הכללי ואת המכלול. אז הפרשנים אומרים בכמה מקומות שיש סך מצוות, בלי לתת דירוג כמובן למצוות כאלה או אחרות, אבל יש סך מצוות שכנראה הן גורמות להשראת שכינה בעם ישראל וליכולת להשרות באמת את קדושתו של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. וכנראה שהמצוות האלה זה הלקט מצוות שגורמות את השראת שכינה הזאת. ובלעדיהם חלילה, כמו שמסיימת הפרשה הקודמת, פרשת החרמות, ולא תקיא אתכם הארץ ותמאכם אותה, אז כנראה זה ממשיך בדיוק את הנקודה הזאת, אולי לא בצורה כזאת דרמטית כמו של פרשת הראיות, אבל כן בצורה כזאת שיכולה להעמיד את הקדושה ואת השכינה ואת השראת השכינה בעם ישראל. האמת שמעניין שבסוף הפרשה, בסוף פרשה קודמת ראינו את פרשת הראיות, ובסוף פרשת קדושים, אחרי כל הלקט של המצוות האלה שדיברתי עליהם עכשיו, מופיע עוד פעם פרשת הראיות. בפרשת החרמות זה יותר העזרה, ובפרשת קדושים זה העונש של פרשת הראיות. וכל הסיפור הזה ביחד, כמו שאמרתי, הוא מהווה איזשהו בסיס, יסוד, תנאי להשראת שכינה בעם ישראל. ודבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל. אומר פה רש"י, מלמד שנעברה פרשה הזאת בהקל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. כן, כמו שאמרנו, זה כנראה משהו מאוד מאוד יסודי ומאוד מרכזי, ולכן זה נאמר בהקל. זה לא ששאר התורה לא אמרו לכל עם ישראל. אומר פה שפתי חכמים שכל התורה נאמרה לכל עם ישראל, אבל זה נאמר יכול להיות בקבוצות קבוצות, כן? כמו שחזל במסכת עירובין מתארים, שבהתחלה נאמר לזקנים, אחרי זה לקבוצה כזאת, קבוצה כזאת, אבל הפרשה הזאת בגלל יסודיותה והכרחיותה, היא נאמרה בהקל במעמד כזה של כל עם ישראל. דומה, מזכיר קצת את הר סיני. ודבר אדוני משה לאמור, דבר לכל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. אפשר להגיד שהפתיחה הזאת זה בדיוק מה שאמרנו. איך תהיו קדוש? הרי אין פה, מה זה קדושים תהיו? אז עוד מעט נגיד מה הפרשנים אומרים, אבל באופן הכי פשטני, זה לא, אין פה, קדושים תהיו זה לא איזה ציווי ספציפי, נכון? קדושים תהיו, משהו כללי. איך תהיו קדושים? תלמדו את פרשת קדושים. בסדר? וזה בדיוק מה שאמרנו, שלהשרות קדושה ושכינה בעם ישראל, זה דרך כל הפרטים שהולכים להיות בפרשה. והפסוק הזה הוא בעצם הקדמה לכל הפרשה שלנו. יחד עם כל הפרטים ועם הראיות ועם הכל. הפרשנים ביתר דיוק אומרים, אז רש"י פה אומר דברים ידועים, שהרי זה לא סתם נמצא פה אחרי פרשת החרמות עם כל פרשת הראיות, אז אומר רש"י שהקדושה זה ההפך מהטומאה של פרשת הראיות. על ידי זה שתהיו פרושים מהראיות, אתם תהיו קדושים. זה האבחון המיוחד לפרשת קדושים, לציווי, סליחה, קדושים תהיו, זה מה שרש"י אומר כאן. הרמב"ן אומר דברים ידועים, כולם מכירים, אבל צריך לחזור עליהם כל פעם מחדש, שבתורה יש המון המון כללים, מה לעשות, מה לא לעשות, ואדם יכול להיות כמו עורך דין טוב במרכאות, במקרה הזה זה לא טוב, כן? עורך דין טוב תמיד מחפש פרצות בחוק, פרצות בחוק. החוק זה לא משהו קדוש, זה משהו שמקיים את החברה. אז מנסים למצוא דברים שכל אחד מנסה לייצג את הלקוח שלו בצורה כזאת, שהוא ימצא פרצות בחוק. פה באה התורה ואומרת, חבר'ה, אין פרצות בחוק. אדם צריך להבין את רוח התורה, את רוח הדברים, את בין השורות, והתורה זה לא מערכת חוקים אזרחית, שבה בסדר, יש איזה משהו כללי, וכל אחד שימצא לעצמו את הפינה שלו, לא. התורה זה תורת חיים, זה משהו שנועד לרומם אותנו, לקדש אותנו, לתאר אותנו, ואדם צריך להבין את רוח הדברים, ולפעול על פיהם. כן, הרמב"ן אומר את זה לגבי זה שנגיד, אדם לא יאכל כל היום, או לא יחיה עם נשים כל היום, למרות שהוא יתחתן איתם והכל, למרות שזה הכל מותר כביכול, הוא עומד בקריטריונים אבל ברור שזה לא רוח התורה ולא מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אז במילה קדושים תהיו, הכוונה תתחברו למסר הפנימי של התורה שנועד להשרות שכינה בעם ישראל ולהיות עם ריבונו של עולם. ולריבונו של עולם יש מסר להעביר לנו ולנו יש מסר להעביר לעולם ולזה אנחנו אמורים להתחבר. טוב, אחרי ההקדמה הזאת נתחיל את הפסוקים עצמם. הרבה עבודה לפנינו. דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת להם קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. אתם צריכים להידמות לי. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. אז כיבוד אב ואם או מורה אב ואם הוא לא סותר את שמירת שבת. זאת אומרת אם אבא ואמא חלילה אומרים לעבור על דברי תורה, אנחנו צריכים לשמוע לתורה, כי גם אנחנו וגם ההורים מחויבים בכבוד הקדוש ברוך הוא. ועל ההקדמה של איש אמו ואביו תיראו, אומרים חז"ל שבן באופן טבעי יראה יותר מאביו. לכן התורה הקדימה את אמו, כי ללמוד צריך לראות גם מאמו וגם מאביו, ובכבוד זה בדיוק ההפך, נכון? כן. אל תפנו אל העובות, לגבי צ'פטותיי תשמרו, אני השם אלוקיכם, מפה למדו חז"ל שאתה והם חייבים בכבודי, ולכן לא לשמוע לו אם אומר לך חלילה האב או האם לחלל שבת, או סתם לעבור על כל דבר שקשור לדברי תורה. אל תפנו אל האלילים. אלילים זה עבודה זרה, אל שהוא כלו, על דברים שטותיים, סתמיים כאלה. ואלוהי מסכה, מה זה אלוהי? לפני שנייה קראת להם אלילים, ועכשיו אלוהי? כן, אומרים חז"ל, אם אדם נמשך אחריהם, הוא הופך אותם לאלוהים שלו, לדבר משמעותי. ואלוהי מסכה, מתכת, דחלן דמתך, אומר פה התרגום. אלוהי מסכה, כל מיני פסלים, לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. אל תחליפו אותי בדברים קלים ולא ראויים. וכי תזבחו זבח שלמים לאדוני, למדנו את זה בפרשת צו, את העיקרון, וחוזרים עליו עוד פעם, וכי תזבחו זבח שלמים לאדוני, לרצונכם תזבחו הוא. כן, שיהיה נחת רוח לפניי, תקריבו קורבנות, לא סתם, לא באופן סתמי, אלא על מנת שיהיה נחת רוח לפניי, ומכאן למדו חז"ל שהמתעסק בקודשים, הוא פוסל את הקורבן. זאת אומרת, אי אפשר להקריב קורבן סתם. קורבן צריך להיקרב למען לעשות נחת רוח לריבונו של עולם, ולא סתם. וכי תזבחו זבח שלמים לאדוני, לרצונכם תזבחו. ביום זבחכם יאכל ומחרת, והנותר ביום השלישי, עד יום השלישי ביש יסרב. ואם יכול יאכל ביום השלישי, פיגול לו, לא ירצה. ואוכליו עוונו יישא, כי את קודש אדוני חילל, ונחתה הנפש ההיא מהמאה. פשט, קודשים קלים, שזה שלמים, מותר לאכול שני ימים ולילה אחד, וביום השלישי זה כבר הופך להיות נותר, ויש עליו כרת. אבל חז"ל למדו פה את הנושא של פיגול. פיגול זה לא משהו שנותר אחרי הזמן, זה קוראים לו נותר. מה זה פיגול? שאדם חשב לאכול את זה מחוץ לזמן. ועצם זה שהוא חשב, אז גם בתוך הזמן הוא כבר הופך להיות פיגול, ומי שאוכל אותו חייב כרת. וביתר דיוק, את זה גם למדו כבר בפרשת צו, ביתר דיוק למדו פה על חוץ למקומו. יש לנו שתי מחשבות שפוסלות את הקורבן. מחשבת חוץ לזמנו, שהיא הופכת את הקורבן כבר מעכשיו לפיגול ולקרת, ומחשבת חוץ למקומו. אם אדם חושב לאכול את הקורבן מחוץ לירושלים, נגיד, קודשים קלים, או קודשי קודשים מחוץ לעזרה, כן, אז אסור לאכול. ההבדל הוא שחוץ לזמנו חייב קרת, וחוץ למקומו זה רק לה ולא קרת. ולכן מה שכתוב כאן קרת, זה נאמר באמת על נותר. יש פה, בפשט יש פה ערבוב קצת בין פיגול של חוץ לזמנו, חוץ למקומו, לבין נותר, בסדר? כי קרת אין על חוץ למקומו. עכשיו עוברים פה למתנות עניים, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פעצתך לקצור. אל תקצור את כל השדה. אל תחלה את כל השדה. זה, מכאן לומדים שצריך להשאיר פעה, ולקט קצירך לא תלקט. אם נפל לך כמה שיבולים, סליחה, אם נפל לך כמה שיבולים בשעת הקציר, אז אסור לך ללקט אותם, אתה צריך להשאיר אותם לעניים. בסדר? כמו שראינו במגילת רות, שרות הלכה אחרי הקוצרים, בשביל לאסוף מהלקט שנופל להם. חז"ל לומדים דרך אגב ששני שיבולים זה לקט, יותר מזה מותר לבעל הבית לקחת וזה כבר לא לקט. וכרמך לא תעולל, אם יש ענבים שהם עוללות, אסור לך לקחת אותם מהכרם, וזה מתנות עניים גם. מה זה עוללות? גפן בנויה, האשכול של הענבים בנוי בצורה משולשת, נכון? יש הרבה ענבים למעלה ומעט למטה. אם גפן היא לא בנויה בצורה כמו של גפן רגילה, כמו של אשכול רגיל, אלא יש שם הרבה פחות ענבים, זה נקרא עוללות, ואדם חייב להשאיר את זה לעניים. ופרט כרמך לא תלקט, פרט, זה, פרט בקרם זה בדיוק כמו לקט בשיבולים, כן? אם נופל לך כמה ענבים, ענב או שניים, אסור לך לאסוף אותם, צריך להשאיר אותם על הרצפה בשביל העניים. לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. כן, זה חמור מאוד. אמרנו קודם, אני השם אלוקיכם, על עריות, ועל, כן, ככה מסתמת פרשת החרמות, אני השם אלוקיכם. אז הקדוש ברוך רוצה להגיד לנו פה מתנות עניים, זה חמור מאוד מאוד, בדיוק כמו הדברים האחרים. לא להקל בזה ראש. לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש באמיתו. לא תגנובו, זה גניבת ממון. פעם ראשונה בתורה שמופיע איסור גניבת ממון. בעשרת הדיברות, לא תגנובו, זה גניבת נפשות, זה חטיפה. והעונש הזה הוא מוות. אבל על גניבה פה, זה הלא תגנוב הרגיל. ולא תכחשו ולא תשקרו ישבע אמיתו, זה אחרי שגנבת, אל תכחש ואל תשקר, אלא אתה, כאילו, אל תכחש שלא גנבת ואל תשבע לשקר. שזה בעצם פרשה שלמדנו בספר ויקרא, לגבי אדם שבקורבן עולה ויורד שם, נכון? שבועת, מה שנקרא, שבועת הפיקדון, שאדם הפקידו אצלו משהו, באים לתבוע את זה ממנו, תביא לי את הספר שנתתי לך לשמור, ואדם אומר, לא, לא, סתם, לא נתת לי. תשבע, הוא נשבע, אז הוא גם מכחש, שהוא אומר, לא נתת לי, והוא גם נשבע לשקר, ועל זה חייבים להביא קרן חומש ואשם. אז זה כאילו הידרדרות כזאת, לא תגנובו, ואחרי שגנבת, אל תכחש, ואחרי שכיחשת, אל תשבע לשקר, שאתה לא חייב, אלא תודה. קודם כל, אל תגנוב. אם גנבת, תודה. ולא תשבעו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוהיך, אני אדוני, כמו שאמרנו. לא תעשוק את רעך ולא תגזול. מה זה עושק? זה אדם שלא באת לגנוב לו מהבית משהו, כמו שאמרנו, לא תגנוב, אלא בן אדם עבד אצלך והבטחת לו שכר, ואתה לא נותן לו את זה. כן? זה נקרא עושק. לא תעשוק את רעך ולא תגזול. לגזול זה בדיוק כמו לגנוב, רק גזלה זה יותר בצורה לאור יום ומול העיניים. כן? לגנוב זה בהסתר, ולגזול זה ממש בוטה. וגם יותר עדין מלא לעשוק ולא לגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. זאת אומרת, אתה לא עושק, אתה מוכן לשלם, אבל אתה אומר לו, בוא, תבוא עוד יום, תבוא עוד יום, ככה אתה גורר אותו, גורר אותו. נכון? עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, ובינתיים אתה לא נותן לו את שכרו. לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. אומרים חז"ל, מי זה איתך עד בוקר? אדם שעבד אצלך ביום, יש לך את כל הלילה לשלם לו. תמיד יש 12 שעות לשלם אחרי שנגמרת העבודה. כי אדם נותנים לו זמן להביא כסף, כן? לא מיד. אבל אחרי ה-12 שעות האלה, כאילו, בתוך ה-12 שעות שאחרי הסתיימה העבודה, אתה חייב לשלם. אלא אם כן, סיכמתם אחרת, נכון? מה שנקרא היום שוטף פלוס. לא יודע אם סיכמו את זה, אבל ככה המנהג של השוק, שוטף פלוס 60, שוטף פלוס 30. אז אם אדם עובד, לא חושב שזה תרבות נכונה, אבל אם אדם עובד על דעת זה ששלמו לו אחרי 60 יום, אז זה לא נקרא להלין שכר, נכון? כי ככה סיכמו איתו וזה מוסכם. לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוהיך אני אדוני. פשוט. באופן פשוט, לא לפני המדרשים של חז"ל. אסור לקלל חרש, למה? מה, אתה גבר על חרשים? הוא לא שומע אותך. ולפני עיוור לא תיתן מכשול, אותו דבר, אדם עיוור, אתה שם לו מכשול. למה ויראת מאלוהיך? הם לא רואים. החרש לא שומע שאתה מקלל אותו, והעיוור לא רואה שאתה מכשיל אותו, נכון? לכן ויראת מאלוהיך. חז"ל, לפחות חלק מהפסוק הזה הוציאו מפשוטו, לא תקלל חרש, אומרים חז"ל, זה את כולם אסור לקלל, וחרש זה בא לאפוקי לאחר מיטה. לאחר מיטה אין לאו של כללה. לקלל מישהו שכבר נפטר. ולפני עיוור זה הוציאו לגמרי מפשוטו. דבר מדהים. שחז"ל אומרים שלפני עיוור לא תיתן מכשול, זה להכשיל מישהו בעצה רעה. או להכשיל מישהו בעבירה. כלומר, לקחו את זה למובן, לא פיזי לתת מכשול לפני עיוור, אלא לתת עצה, מישהו בא אליך, לא יודע עכשיו אם זה הזמן לקנות איזה משהו. ואתה יודע שזה לא הזמן, או אתה זה, ואתה אומר לו, כן, תקנה, או אתה נותן לו עצה רעה. ולכן אמר, ויראת מאלוקיך, כי לפעמים האדם שאתה מייעץ לו, הוא לא יודע. וגם אחרי זה אתה יכול להגיד, שמע, ככה אני חשבתי, לא ידעתי שזה טעות. לכן אמר, ויראת מאלוקיך. אמרתי פעם למישהו בדורה, אם מישהו ישים מכשול לפני עיוור, יכול להיות שהוא לא עובר עליו. אולי הוא עובר על ואהבת לרעך כמוך. כי חז"ל הוציאו לגמרי, הרמב"ם וכל מי שמונה את המצוות, אומר כאן שלפני עיוור לא תיתן מכשול, זה עצה רעה או עבירה בענייני הלכה. אבל כאילו לקחו את זה למובן רוחני לגמרי. טוב, שני, לא תעשו עוול במשפט. אסור לעשות עוול במשפט. מפה לומדים חז"ל שהדיין שעושה עוול, זה חמור מאוד מאוד. קרוי עוול, שנוי, משוקץ, חרם, תועבה, מי שעושה עוול במשפט. מה זה לא תעשו עוול במשפט? זה הקדמה, מה הפירוש של זה? לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול. אל תחליט שאני צריך לזכות אותו בדין כי הוא עני ומסכן, יאללה, אז בוא ניתן לו עכשיו כסף מהעשיר הזה. אל תהיה רובין הוד, לא תישא פני דל, ומצד שני גם לא תהדר פני גדול. יש גם עניין לפעמים לרומם מישהו חשוב, נכון? בא איזה שר חשוב או איזה בן אדם עשיר, אז מה אתה אומר בתור דיין? פדיחות. מה, אני עכשיו יחייב אותו בדין? לא נעים, אז אני אתה את הדין קצת? לא, אל תעשה את זה, אלא בצדק תשפוט עמיתך. כאילו, לא תישא פני דל ולא תדע פני גדול, אלא בצדק תשפוט עמיתך. צריך לשפוט את כולם, בצדק זה ציווי לדיינים. חז"ל לומדים מפה משהו שהוא לא רק לדיינים, אלא לכל אדם. בצדק תשפוט עמיתך, לדון אדם לכף זכות. כל אדם הוא דיין, לא רק מי שהתמנה להיות דיין, ומי שקוראים לו דיין. כל אדם הוא שופט ודיין. כשאתה רואה ברחוב משהו, כשאתה מסתכל על מישהו משהו בעיניים מסוימות, אתה שופט. אז א', אל תהיה שופט. תדע שאתה לא יודע. וב', אם אתה כבר שופט, אז בצדק תשפוט עמיתך. תדון אדם, כל עוד לא הוכח אחרת, כל עוד לא ברור לך שזה אדם רשע, שמתכוון לרוע וזה, בצדק תשפוט עמיתך. לא תלך רכיל בעמך. רכילות זה כמו, רש"י אומר פה, זה כמו מרגל. חף וג' מתחלפות. לא תלך רכיל, זה לא תהיה מרגל. ולכן המוכרים שעוברים מבית לבית ועושים מה שנקרא שיווק אגרסיבי, אתם מכירים את האנשים שהם מוכרים בבתים? אז אל תהיה כמו הרוכלים האלה, לא, הרוכלים האלה בסדר גמור, מצוין, שיצליחו בעזרת השם. אבל אל תהיה כמותם בענייני לשון הרע ורכילות, שאל תעבור מבית לבית, תשמע דברים, מה אמרו פה, מה אמרו שם, יאללה בוא נחספר לזה, בוא נחספר לזה. בסדר? זה איסור רכילות. רש"י אומר ש... כן, כמו שאמרתי לכם, זה אלה שמסתובבים בעיר לשמוע את כל הנייס, בשביל להעביר אותם אחד לשני, בסדר? ולכן למוכרים שעוברים מבית לבית קוראים רכיל, שהם מרגלים. התרגום פה אומר, לא תאכול קורצין בעמך. כן, רש"י פה מעריך מאוד מאוד בעניין הזה, הוא אומר שאנשים ש... למה זה קורצין? כי אנשים שמדברים דברים רעים קורצים כל הזמן, הוא קורץ לזה, קורץ לזה. אז לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. מה זה לא לעמוד על דם רעך? אם אתה יכול להציל מישהו, אתה רואה אדם טובע בנהר, ואתה יכול להציל אותו, אתה חייב לקפוץ ולהציל אותו. בסדר? ומי שעומד מהצד ורואה, לא יודע, ילד רץ לכביש, ובאות מכוניות, והוא לא תופס את הילד, הוא לא רץ, זה נקרא, הוא עובר על הלב הזה שלא לעמוד על דם רעך. אולי גם להציל אנשים שצריכים כסף בשביל כל מיני רפואה. זה גם קשור ללב הזה. אני אדוני. כן, עוד פעם, זה, רש"י פה כל הזמן מדגיש שכל פעם שכתוב אני השם, אני השם, אלוקיכם, זה בא להחמיר את הדבר. אני נאמן להיפרע ממי שלא יעשה את זה, ואני נאמן לשלם שכר למי שיעשה את זה. לא תשנא את אחיך בלבביך. הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא. יש כאלה שישבירו, הפשט הפשוט הוא שהפסוק הזה כולו קשור. אל תשנא את אחיך, לא תשנא את אחיך בלבביך, אלא מה? יש הרבה פעמים שאנחנו רוצים להעיר למישהו, אנחנו רואים התנהגות לא יפה, אנחנו רואים דרך לא יפה, אנחנו נפגעים. מה באופן טבעי אדם עושה? שותק. ושונא בלב, נכון? אז התורה אומרת לו, לא תשנא את אחיך בלבביך. אלא מה תעשה? שיש לך עליו משהו רע, אל תשמור בבטן ותשנא אותו. תוכח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. איזה חטא? שלא תשנא את אחיך בלבביך. זה הפשט הפשוט של הפסוק הזה לעניות דעתי. שהכל מסתובב סביב לא תשנא את אחיך בלבביך. אל תשנא, תוכיח כדי שלא תשא עליו את החטא של השנאה. אבל חז"ל, בדרך של דרש ולימוד הלכה, למדו גם שסתם לא תשנא את אחיך בלבביך. חוץ מזה, יש מצווה להוכיח. כל יהודי. לא רק שאתה שונא, אתה רואה יהודי עובר עבירה. אבל כשאתה מוכיח אותו, אל תשא עליו חטא, אל תעליב אותו. בסדר? ואז ההמשך לאו דווקא קשור כאילו להתחלה. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. נקימה זה, מישהו עשה לך משהו, לא נתן לך משהו, אתה למחרת ובקש ממך, אתה אומר לו, גם אני לא נותן לך כמו שלא נתת לי. זה ליקום. וליטור מה זה? מישהו לא נתן לך משהו, למחרת הוא בא ובקש ממך אופניים, הוא לא נתן לך אתמול אופניים שהיית צריך. מחר הוא בקש ממך אופניים, אתה נותן לו אותם, אתה לא נוקם. לנקום זה לא לתת אותם. אתה נותן אותם, אבל מה אתה אומר לו? הנה, תראה, אני לא כמוך. זה נקרא שאתה נותר לו בלב את הכעס הזה. לא, צריך לא לקום ולא ליטור. זה מעניין. יש פה הרבה פסוקים כאלה של לא, 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 ומה כן. ראינו את זה קודם, נכון? לא תעשו עוול במשפט, לא תשא פנדה, לא תדע פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. נכון? אז גם כאן, לא תשנא את אחיך בלבביך, אלא הוכח תוכיח את עמיתך. גם כאן, לא תיקום ולא תיטור בני עמך, זה מה לא, מה כן? ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני, עוד פעם. ואהבת לרעך כמוך, על זה אמר רבי עקיבא, זה כל התורה כולה. אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. מי שאמר שזה כל התורה כולה על רגל אחת, זה היה הלל, נכון? נכון? בדור קודם לרבי עקיבא, הרבה קודם לרבי עקיבא, שהוא אמר, מה דסנו עליך, לחברך לא תעביד, ככה הוא לימד את כל התורה על רגל אחת. אז ואהבת לרעך כמוך, אני השם. גם כאן, אני השם, זה בא לחזק את זה. את חוקותיי תשמור, עכשיו עוברים לחוקות. מה זה חוקות? בניגוד לדברים מובנים, עכשיו זה דברים לא כל כך מובנים. כן? רש"י אומר כאן, אלו גזרות מלך שאין טעם לדבר. יש טעם, אבל לא לנו, אנחנו לא מבינים את הטעם של הדבר. את חוקותיי תשמור, ובהמתך לא תרביע כלאיים. איסור להרביע כלאיים מבהמות שונות. סדך לא תזרע כלאיים, כל הנושא של כלאי זרעים. ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. יש כלאיים בבהמות, כלאיים בשדה, ויש כלאיים בבגדים, שזה צמר ופשתים. כן. עכשיו עוברים פה לפרשת שפחה חרופה, ואיש פרשה קצת אלומה, מיוחדת. ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע. עכשיו, היא לא אשת איש. אשת איש אמרנו בפרשת הראיות, שזה איסור ערווה, זה מיטה. ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, ואיש שפחה נחרפת לאיש. ואופדה לא נפדעתה, או חופשה לא ניתן לה. מין משהו באמצע כזה. חז"ל אומרים שמדובר על שפחה שהיא חצי שפחה וחצי בת חורין. היא חצי יהודייה וחצי שפחה. שני האנשים קנו שפחה ביחד ואחד שחרר אותה. אז היא חצי שפחה, חצי בת חורין, והיא נשואה לעבד עברי. עבד עברי מותר גם ביהודייה, כי הוא יהודי, וגם בשפחה, נכון? אז הוא יכול להתחתן איתה, אבל היא לא לגמרי אשתו. כי היא חצי שפחה. בסדר, הוא מותר בשפחה, אבל שפחה היא לא אשתו, היא לא נחשבת אשת איש. אז מה קורה איתה? אז היא חצי חצי, זה מה שהתורה אומרת פה. והיא שפחה נחרפת לאיש, נחרפת זה כאילו מיוחדת לאיש, מיועדת, מיוחדת, כאילו מישהו כבר עשה בקידושין, אבל זה לא לגמרי, כי אופדה לא נפדעתה, היא לא נפדעתה לגמרי, או חופשה לא ניתן לה, לא ניתן לה שטר שחרור לגמרי, ולא פדו אותה לגמרי, היא כזאת חצי חצי. ביקורת תהיה, ביקורת, אומר פה התרגום, הוא אומר ביקורתה, הוא לא אומר מה זה, ביקורת. חז"ל אומרים שהיא לוקה, על העבירה הזאת של זנות, שהיא שוכבת עם מישהו אחר, לא עם העבד עברי הזה שכאילו התחתן איתה והוא חצי נשוי לה, ביקורת תהיה, לא יומתו כי לא חופש. הם לא נראה, כלומר, השפחה הזאת, ומי שבא עליה, לא בא על העבד עברי, מי שבא עליה, הם לא מומתים כמו אדם שבא על אשת איש, מדובר פה שעשתה את זה מרצון, כמו אני גם אשמה בזה, כן? הם לא מומתים, למה? כי לא חופשה. היא לא השתחררה לגמרי מהעבדות שלה, ולכן היא לא אישה מוחלטת של העבד עברי הזה, ולכן הם לא מומתים ורק לוקים. מה כן עושים? אז היא מקבלת מלכות, והוא מביא אשם, זה נקרא אשם שפחה חרופה, והביא את אשמו לאדוני על פתח אוהל מועד, אל אשם, וכיפר עליו הכהן באל אשם לפני אדוני על חטאתו אשר חטאה, ונסלח לו מחטאתו אשר חטאה. זה פרשת שפחה חרופה, והגענו פה לשלישי. שלישי. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. מה זה ערלתם עורלתו? אומר פה התרגום הוא תרחקון רחקה. עורלה זה משהו מרוחק. זה כמו העורלה שיש בגוף של האדם, כן? לפני הברית מילה. משהו מרוחק, משהו שצריך לסלק, משהו לא טוב. כך אומר פה גם רשי. לא, רשי אומר, ואתמתם, אתימתו, כן? זה יותר דומה לעורלה, שזה כאילו אותם את הגיד. אז אותו דבר כאן, זה אטום, זה סתום לכם, אתם לא יכולים ליהנות מזה. כן? זה סתום לאכילה, זה לא בשבילכם. וערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים מלכם ערלים, לא יאכל. משעת הנטיעה, אחרי ההשרשה והכל, יש מחלוקות כמה זמן זה לוקח, מונים שלוש שנים, לאילן, לעורלה. ובשנה הרביעית, יהיה כל פריו קודש שלולים לאדוני, זה עדיין לא חולין. הפירות של שנה הרביעית הם דינם כמעשר שני. כמו שמעשר שני צריך לעלות אותו לירושלים, לאכול אותו בקדושה וטהרה, אם אתה לא יכול לעלות אותו, צריך לבדות אותו בכסף. כן? אז אותו דבר, פירות של השנה, נטע רווי, מה שנקרא, והמטרה של זה, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, אתה מעלה את זה לירושלים, והמטרה היא לשבח ולהעלה את השם. הילולים, אומר פה התרגום, יהיה כל איבי, זה הפירות שלו, קודש תושבחן קדם השם. המטרה היא לעלות לבית המקדש, קצת דומה לביקורים, שזה הפרי הראשון שיוצא לך, ואתה מביא אותו ככה כל שנה לבית המקדש. אז גם הפירות הראשונים בכלל של העץ, שאפשר לאכול אותם, אתה מביא אותם לבית המקדש ומודה להשם. צריך כל הזמן לזכור שכל מה שיש לנו שייך להשם. ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו. רק בשנה החמישית זה נהיה חולין, וכל הסיפור הזה, אם תנהגו שלוש שנות עורלה ושנה רביעית נטע רווי, כל הדבר הזה אני מבטיח לכם שאני אוסיף לכם תבואתו. כמו שכתוב על מעשר, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ובחנו נינה בזאת, בנביא, על מעשרות. נכון, עשר בשביל שתתעשר, אומרים חז"ל, ובנביא כתוב, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים ואריקותי לכם ברכה עד בלי די, נכון? אז וגם נותנים את המעשרות בשנה השלישית והשישית, עושים וידוי מעשרות, שם כתוב, השקיף המון קודשך, וברך את רמחת ישראל ואת האדמה. אז יש משהו כזה שכשאדם נוהג כמו שצריך בפירות שלו, בענייני מעשרות, אז הוא מקבל ברכה. רבי עקיבא אומר, חז"ל מביאים, שלא דיברה פה תורה אלא כנגד יצר הרע. אדם יגיד, מה אני עכשיו משקיע ככה 3 שנים, כלום, זה כלום, תראה את החבר שלי פה מימין, משמאל, כל השוק מוצף בפירות, ורק אני נבח, מחכה 4-5 שנים עד שיהיה לי איזה פרי נורמלי למכור. אז התורה אומרת, תשמע, אתה ביזנסמן, אל תדאג, יהיה לך ברכה. לא תאכלו על אדם, לא תנחשו ולא תעוננו. כאילו זה בפסוק אחד וזה דברים קצת שונים לכאורה. לא תאכלו על אדם, אומרים חז"ל שזה המון דברים. שאסור לאכול מהקורבנות לכהנים או לבעלים לפני שנזרק אדם. לא תאכלו על אדם זה סתם, לא לאכול את הבשר לפני שהוציאו ממנו את אדם. וגם לא לאכול עבר מן החי. אחרי זה לא תנחשו ולא תעוננו, זה כבר ענייני עבודה זרה כאלה, כמו שהגויים עושים. לא לנחש, זה לא לתת כל מיני סימנים ועל פיהם לפעול. אדם אומר, הוא יוצא החוצה בבוקר, הוא רואה איזה חתול שחור, וואי, היום יהיה יום רע, אני לא עושה כלום. בסדר? חז"ל לא דיברו על חתול שחור, זה התחדש בזמננו. החז"ל דיברו על פתאום נפלה מפיו, צבי הפסיקו בדרך, כן? הוא הולך עם הלחם, פתאום נופל הלחם, וואי, איזה סימן רע. הוא עובר את הכביש, צבי חותך אותו, וואי, לא עושה היום כלום. אז זה לא לנחש, ולא תעוננו, זה מלשון עונות, כן? שזה להגיד יום, התאריך הזה הוא טוב, התאריך הזה הוא לא טוב, בתאריך הזה טוב להתחיל דברים, בתאריך הזה לא טוב להתחיל דברים. איך כתוב במקום אחר? תמים תהיה עם השם אלוקיך, לא לעשות כל מיני דברים. אז לא תאכלו על אדם, כאילו לא תנחשו ולא תעוננו, זה קשור לגויים, למנהגי הגויים, ולא תאכלו על אדם, אולי גם, אולי האמת שזה גם קשור למנהגי הגויים, ולכן הם באותו פסוק. לא תקיפו פאת ראשכם, זה ודאי חוק של הכומרים, של עבודה זרה, כמו שרש"י פה מביא, ולא תשחית את פאת זקניך. להקיף פאת הראש, זה הולך ככה, יש לנו, השערות של הראש שלנו, באופן טבעי, כן? במצח זה גבוה, אחרי זה זה הולך ויורד, נכון? לכיוון הפאות, באופן טבעי. ואז מאחורי הזון זה עוד פעם גבוה. ויש כאלה שמיישרים את זה, עושים קו. זה נקרא להקיף את פאת הראש, להקיף זה לקרב. זאת אומרת, לעשות מזה קו ישר, כאילו שזה יהיה קו אחד ולא ירד למטה. ולא תשחית פאת זקניך, זה להוריד את הזקן בהשחתה על ידי תער. חז"ל אומרים שבזקן זה לא כל הזקן אסור בעצם. יש לנו 2 פאות בכל צד ובאמצע. ורק את זה אסור להשחית עם תער. אבל בגלל שאנחנו לא יודעים מה זה הדבר הזה, אז לא נוגעים בכלל בכל הזקן עם תער. וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם. הגויים, המנהג שלהם היה על מת, שמתאבלים על מת, לעשות שריטה על הגוף. לאות אבל. יצא לי לפני כמה שנים לראות תמונות של ערבים, שמתאבלים על מות של אחד המנהיגים שלהם מפעם בקרבלה, בעיראק, והולך מישהו בראש הצעדה וחותך את עצמו עם חרבות על הבטן, כאות צער. זה ממש, אתה רואה את האיסור של התורה, סרט לנפש לא תיתנו בבשרכם, אומר פה התרגום, וחיבול על מית לא תיתנו בבשרכם. סרט לנפש זה לא לעשות שריטה על מת, כן? נפש, נפש המת. סרט לנפש לא תיתנו בבשרכם, וכתוב את קעקע, לא תיתנו בכם, אומר התרגום, ורושמין חריטין. לא לעשות רשימה חרוטה, זה בדיוק קעקע, שחורטים בגוף, נכון? ומחדירים את הדיו לתוך הגוף וזה נשאר לתמיד. לא תיתנו בכם, אני השם. עם ישראל זה עם השם, זה עם שצריך להיות יפה. כן? וכל הדברים האלה הם מכוערים. הם מכערים את הגוף, הם קשורים לעבודה זרה, הם קשורים לחבלה של הגוף. אל תחלל את ביתך להזנותה. ולא תזנה ארץ ומלא ארץ זימה. מי שמוסר את ביתו לגבר ללא חתונה, עובר על הלב הזה, כי זה זנות. יום אחד היא פה, יום אחד היא פה. חיי אישות בין איש לאישה, הם מותרים רק על ידי חופה וקידושין, ולא בצורה של זנות. ואם האבא קשור לעניין הזה, והוא מתיר לביתו לעשות את זה, אז הוא עובר עליו שלא תחלל את ביתך להזנותה. את שבתותיי תשמור ומקדשי תיראו, אני אדוני. כן, הרבה פעמים שבת מופיעה בהקשר של כיבוד אב ואם, של שבת, וזה אותו עיקרון. של כמו שכיבוד אב ואם לא דוחה שבת, לא דוחה איסורים של התורה, שלא צריך להקשיב להם שחלילה הם אומרים לחלל שבת, אז גם מקדש לא דוחה שבת. בניית המקדש לא דוחה שבת. אגב, לגבי המקדשית תיראו, מורה המקדש זה לא להתנהג בבית המקדש כמו שמתנהגים בכל מקום. אסור להיכנס בנעלו, בפונדתו, כל מה שהמשניות אומרות, זה בגלל מורה המקדש. אל תפנו אל העובות ולעידונים, עוד דברים שקשורים לעבודה זרה. עוב זה איזה מין מחשף כזה, כן, אדם שמכניס עצם או מדבר מתוך בית השכי שלו, וידעוני זה אדם שמכניס איזה עצם ואז הוא מתחיל לדבר. אל תבקשו לתומה בהם, אני אדוני אלוהיכם. מעניין, לגבי כל הדברים האלה של העבודה זרה, עובות, עידונים, יש מחלוקת מאוד גדולה, האם זה היה עובד ואסור לנו להשתמש בכוחות התומעה האלה, או שזה בכלל לא היה עובד. הרמב״ם והגאונים לפניו, מביאים שהכל שטויות. הגויים היו נוהים אחרי השטויות האלה, וזה בכלל לא היה עובד. כן, וכל הסיפור שם עם שאול ובעלת האוב, הם מסבירים שהכל היה עבודה בעיניים, וכל מה שהיא אמרה לו, היא לא ראתה לא את שמואל ולא אף אחד, והכל פשוט ידעו שעם ישראל הולך להפסיד במלחמה ברמה המורלית, ככה מובא ברד"ק ובעוד ראשונים, ויש ראשונים, שיטה שלמה בגאונים ובזה שזה הכל שטויות, כמו שאמרתי, אבל יש שיטה שזה היה אמיתי, זה עבד באיזשהם צורות כוחות טומאה וכאלה, ולנו אסור להשתמש בזה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך אני אדוני. חז"ל אומרים ששיבה וזקן זה שני דברים שונים. שיבה זה אדם מבוגר בגיל, שערות שיבה, כן? וזקן זה חכם. יש שני פרמטרים שאנחנו צריכים לכבד. גיל, אדם מאוד מבוגר, הגמרא מדברים בפוסקים מאיזה גיל זה, וגם אדם חכם, אפילו שהוא צעיר, יניק וחכים, ככה הגמרא קוראת לזה. שני הפרמטרים האלה אנחנו צריכים לכבד. זקן השמי, זאת אומרת, זקן רשע, או לא יודע מה, בור ועם הארץ לגמרי לגמרי, אז שהוא נגד התורה וכולי, אולי אותו לא צריך לכבד. זה בגלל הקשר של שיבה וזקן, כאילו חיברו פה בין השיבה, שזה גיל, לבין החוכמה של התורה. אז אם אדם הוא נגד התורה, בצורה, לא בצורה לא מודעת, לא אחד שלא יודע או זה, אלא אחד שהוא הוא עושה להכעיס מה שנקרא, אז אותו אולי לא צריך לכבד. גם זה מחלוקת דרך אגב, יש שם דעות שכן. אבל זה שני הפרמטרים, שיבה שזה גיל וזקן שזה חוכמה. מעניין שהתרגום פה, שהוא היה תנא כמובן, כן? אונקלוס אגר. אז התרגום אומר בדיוק ההפך, אני אמרתי ששיבה זה גיל וזקן זה חוכמה. התרגום אומר, מן קדם דסבר באורייתא תקום, ותהדר אפי סבא. על שיבה הוא אומר שזה סבר באורייתא, ועל זקן הוא אומר שזה אדם מבוגר. בסדר, בדיוק הפוך ממה שאמרתי, אבל זה באמת דעה יחידית. אז מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך, עוד פעם ויראת מאלוהיך, כמו בציוויים שראינו על לפני עיוור לא תיתן מכשול וכולי. למה ויראת מאלוהיך פה? כי גם כאן אתה יכול להגיד אני לא רואה. נכנס זקן, נכנס מישהו, אני יכול להגיד אני לא רואה. אז כתוב ויראת מאלוקיך. אגב, כשנכנס אדם מבוגר, זקן, צריך לקום מפניו, לכבד אותו, וזה מצווה של התורה. הרבה אנשים לא עושים את זה. מכבדים רבנים, מכבדים תלמידי חכמים. גם אדם מבוגר, בטח אדם שלמד תורה, אפילו למד קצת תורה, לא משנה, צריך לקום מפניו כשהוא נכנס, כשהוא עובר בדלת אמות. וזה ממש, זה ממש דין תורה. רביעי, וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו. הונאה בתורה מתפרשת לשני אופנים. יש הונאה בממון, בענייני ממון, שאדם משקר בענייני ממון, ויש הונאה דברים, שאדם מעליב מישהו. והגר, בגלל שהוא אדם מאוד פשוט, ומאוד אין לו משפחה, ואין לו ביטחון עצמי, הוא בא ממקום רחוק, הוא לא מכיר את התרבות, התורה הזהירה המון המון פעמים על הנושא הזה של הונאת הגר. פה הכוונה להונאת דברים. כן, איך אומרים חז"ל? פשע אכל שקצים ורמסים, עכשיו יבוא ללמוד תורה, אפשר ללעוג לו, לצחוק עליו, מאיפה באת, לאן אתה הולך. אז לא תונו אותו. כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כמו שאמרנו, ואהבת לרעך כמוך, אז גם את הגר תאהב, כי גרים יהייתם בארץ מצרים. אומרים חז"ל, מום שבך, אל תאמר לחברך, גם אתה היית גר. גם אתה היית גר בארץ מצרים. אני אדוני אלוהיכם. כן, אני השם אלוקיכם של שניכם. אני גם אלוקיו וגם אלוקיך. אל תזלזל בו. לא תעשו עוול במשפט. דיברנו קודם על עוול במשפט של דיינים, נכון? בצדק תשפוט עמיתך. עכשיו אנחנו מדברים על משפט מסוג שונה, על מדידה. אדם שמוכר לחברו כל מיני דברים, וצריך לדייק במידה. לא תעשו עוול במשפט, במידה. מה זה מידה? מידת הארץ, שאתה מוכר, נגיד, קרקע לחבר שלך, כן? אז למדוד את המטרים, או את העמות, או בכל קנה מידה שבו מודדים, למדוד את זה מדויק. במשקל, שזה לשקול כובד, כן? לשקול משקל. ובמסורה. מסורה זה מידת נפח. או שלך, או של יבש. כמו שעוד מעט נראה. האמת שרשי פה אומר שמסורה זה מידה שלך. אבל המידה של הלך פה הכוונה זה כמו ליטרין. אוקיי? אצלהם זה היה הין, רביעית, קו, לוג. כל המידות האלה הן מידות לא של משקל אלא של נפח. אז אל תעשה עוול, אל תעשה שינוי. לא במידה של מרחק, של קרקע, לא במשקל, שזה כובד, ולא בנפח, בכל האופציות. אלא מה כן? זה מה לא, מה כן? מוזני צדק, אבני צדק, איפה צדק ואין צדק יהיה לכם. שיהיה לך מוזני צדק בשביל מוזני צדק ואבני צדק, עם המוזניים והאבנים שוקלים את המשקל, שהכל יהיה של צדק, לא שהמוזניים יהיו כבדות כאלה או קלות מדי ומראות כאילו משקל אחר. אז מוזני צדק ואבני צדק זה כנגד המשקל. איפה צדק ואין צדק זה כנגד הנפח, זה מידות נפח. איפה זה מידה שבה איתה מודדים יבש, נפח של יבש, והין זה מידה שבה מודדים נפח של לח, כמו ליטרים. אז איפה צדק ואין צדק יהיה לכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. עד כדי כך. זה לא דבר פעוט. אני השם שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, בדרך כלל מדובר לפני פרשת עריות, דברים מאוד חמורים. אז כן, גם במידות של, לשנות במידות, גם נאמר החומרה של זה. ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, אני אדוני. חז"ל פה אומרים שאני, שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שלא של בכור, לדעת את מי להרוג במצרים וזה, אני גם מבחין בדיוק בכל הרמאויות שאתם עושים במסחר, ואני אקפיד עליהם מאוד מאוד. חמישי. וידבר אדוני משה לאמור, בני ישראל תאמר, איש איש. עכשיו, את כל הפרשה שלמדנו בפרק, בסוף פרשת אחרי מות, פרק י' ח', את כל פרשת הראיות, שם זה נאמר העזרה, וכאן נאמר העונש. בסדר? עכשיו, מכאן עד סוף הפרשה. וידבר אדוני משה לאמור, בני ישראל תאמר, כן, איך רש"י פה אומר, עונשים על העזרות. בפרשת אחרי מות הזהרתי אתכם, פה אני מעניש. ואל בני ישראל תאמר, איש איש מבני ישראל מן הגר הגר בישראל אשר ייתן מזרעו למולך, דיברנו שם בסוף הפרשה על האיסור להעביר למולך, להעביר את זה לעבודה זרה, את הבן. מות יומת עם הארץ ירגמו באבן. כן, עם הארץ זה הדיינים או השליחים שלהם. ואני אתן את פניי באיש, זה לא נגמר במוות שלו. אני אתן את פניי באיש, אומרים חז"ל, אני עוזב את כל העיסוקים שלי, ואני מתפנה רק לעניין הזה. ואני אתן את פניי באיש, והכרתי אותו מקרב עמו. כי מזרעו נתן למולך למען טמא את מקדשי, ולחלל את שם קודשי. זה מראה לנו קצת למה זה נמצא בפרשת בספר ויקרא. כל העבירות האלה מטמאות את מקדשי. ואם העלם יעלימו עם הארץ, אם הדיינים יעלימו את עיניהם מן האיש ההוא בתיתו מזרעו למולך, זאת אומרת, הם לא ישפטו את הדבר הזה ולא ידונו את זה, יפחדו מזה, לבלתי אמית אותו, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ומשפחתו. קודם לא נאמר משפחתו, כן? קודם נאמר, אם סוקלים אותו, אז כתוב שהשם מחריט אותו, אבל אם כאילו מעלימים אותו, אז גם משפחתו סובלת. אומרים פה חז"ל, שבשם רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, מה המשפחה שלו חטאה? אלא מדובר פה על משפחות כאלה שעוזרות לאותו אדם. מחפות עליו, עוזרות לו, מסייעות לו, נותנות לו תמיכה. ושמתי אני את פניי באיש ההוא ומשפחתו, והכרתי אותו ואת כל הזונים אחריו, לזנות אחרי המולך מקרב עמה. והנפש שתפנה אל האובות ולעידעונים, מה שראינו בפרשה שלנו, איסור אוב ועידעוני, שזה כל מיני סוגי הקשבה או הליכה אחרי מחשפות כזאת, לזנות אחריהם, כן, לדעת את העתיד מכל מיני דברים אסורים, ונתתי את פניי בנפש ההיא והכרתי אותו מקרב עמו. כן, אז על כל הדברים האלה יש קראת. גם על מולך, גם על אוב ועידוני. והתקדישתם ואיתם קדושים כי אני אדוני אלוהיכם. תתקדשו מכל הסיפור הזה, מכל העבירות האלה. תפרשו מעבודה זרה, אומר פה רש"י. שישי, ושמרתם את חוקותיי ועשתם אותם אני אדוני מקדישכם. כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, אביו ואמו קילל דמיו בו. כל מקום שנאמר דמיו בו, אומרים חז"ל, שזה סקילה. לומדים את זה מאוב ועידוני, שנאמר עליהם דמיו בו, ובסוף הפרשה גם כתוב שזה בסקילה בפורש. אז כל מקום בתורה שכתוב דמיו בו, זה סקילה. אגב, הפשט של דמיו בו, מעבר ללימוד של, שזה סקילה, מה זה דמיו בו? הוא השם בהריגה שלו, לא אני. כמו דמו בראשו, כן? כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, אביו ואמו קילל דמיו בו. ואיש אשר ינאף את אשת איש, ראינו את זה בפרשת אחרי מות, אשר ינאף את אשת רעהו, מות יומת, הנואף והנואפת. אשת איש, אומרים חז"ל שזה פרט לאשת קטן, כי לקטן אין קידושין, ופרט לקטן שבא עליה, שגם זה לא נקרא ביאה, אז זה צריך להיות בגדולים. ואיש אשר ישכב את אשת אביו, ערוות אביו גילה, מות יומתו שניהם דמיהם בם, דמיהם בם זה סקילה. ואיש אשר ישכב את כלתו, מות יומתו שניהם, תבל עשו דמיהם בם. תבל אמרנו שאו שזה דבר מגונה מאוד, או שזה ערבוב. למה קלתו זה ערבוב? כי מתערבב פה האבא והבן. קלה זה הקלה של הבן, אז זה מתערבב. וגם דמיהם בם זה גם כמובן סקילה. ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה, תועבה עשו שניהם מות יומתו, דמיהם בם. גם זה סקילה. בסדר, פרשת הראיות נאמרה בצורה, שמה בעזרות נאמרה כולה ביחד, אבל בעונשים יש הבדלים. יש קראת, יש מיטה בסקילה, יש מיטה בחנק. ואיש אשר ייקח את אישה ואת אימה, זימה היא. בעי שיספרו אותו ואתן, ולא תהיה זימה בתוככם. איך לקחת את אישה ואת אימה? זה מזכיר את האיסור באחרי מות של אישה וביתה, נכון? אישה ואימה זה אישה וביתה בעצם, כן? זה האימא והבת. אבל שם הפשט היה שאתה נושא אישה, אסור לבוא על ביתה. אבל למה פה יש איסור גם באישה וגם באימה? אחת מהן צריכה להיות מותרת. אז אומרים חז"ל שזה חמותו ואם חמותו. כלומר, מראש היא כבר אסורה עליו, אוקיי? כן. ואיש אשר ייקח את אישה ואת אימה, זימה היא, בה ישרפו אותו ואתם, ולא תהיה זימה בתוככם. ואיש אשר ייתן שכבתו בבהמה, מות יומת, ואת הבהמה תהרוגו. למה את הבהמה תהרוגו? גם זה נאמר עוד מעט. עוד פעם, ואישה אשר תקרב אל כל בהמה לריבה אותה, והרגתה את האישה ואת הבהמה, מות יומת ודמיהם בם. כן? משכב של בהמה זה בסקילה. ומה הקשר לבהמה? למה צריכים להרוג את הבהמה? מה היא עשתה? אומרים חז"ל, אלא מפני שבא לאדם תקלה על ידה, לפיכך אמר הכתוב תסתכל, שלא יהיה בושה לבן אדם. זאת אומרת, הורגים את הבן אדם הזה. הוא עשה את הדבר הכי מגונה שיכול להיות, אבל בכל אופן הורגים גם את הבהמה שלא יהיה בושה. שלא כל הזמן יראו את הבהמה ויגידו, הנה, אתם רואים, זה הבהמה ש... התורה חסה גם על האדם שהורגים אותו. ומכאן אומרים חז"ל, קל וחומר לאדם שיודע להבחין בין טוב לרע וגורם רעה לחברו לעבור עבירה. אם בהמה שבלי מודע היא גרמה לעבור עבירה, הורגים אותה, אז אם אדם שגורם לחברו לעבור עבירה, כמה זה חמור? בסדר? מפה אנחנו צריכים ללמוד קל וחומר. ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו ובת אמו וראה את ערוותה, זה ביטוי נקי. ראה את ערוותה זה בעליה, והיא תראה את ערוותו, חסד הוא ונחרטו לעיני בני עמם, ערוות אחותו גילה עוונו יישא. מה זה חסד? אומר פה התרגום קלון. המילה חסד פה זה לא החסד שאנחנו מכירים, לעשות חסד, גמילות חסד, אלא זה קלון. זה בארמית. חסד פה זה בארמית, חרפה, קלון. והמדרש מחבר את זה לחסד שאנחנו מכירים. אם תאמר איך קין עשה את אחותו, בזמן קין והבל לא היה להם נשים בעולם, נשאו את אחיותיהם, שם זה היה חסד, שם לא הייתה ברירה, זה היה... ערוות אחותו גילה, אבונו יישא. ואיש אשר ישכב את אישה דווה, זה גם ראינו בסוף פרשת החרמות לגבי אישה נידה, איש אשר ישכב את אישה דווה, דווה זה מלשון זוב, וגילה את ערוותה, את מקורה הערה. כן, הערה זה גילה. גילה את מקורה, גילה את ערוותה, והיא גילתה את מקור דמיה, ונחרטו שניהם מקרב עמם. ביאה על אישה נידה, זה בקרת. וערוות אחות אמך ואחות אביך, לא תגלה כי את שערו הרה אבונם, יישא. ואיש אשר ישכב את דודתו, דודתו זה אשת אחיו של האבא, ערוות דודו גילה, חתם יישאו ערירים ימותו. מה זה ערירים? אומר פה התרגום, בלא ולד. ואנוכי הולך ערירי, אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, נכון? ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ערירי זה בלא ולד. ולגבי ערירים פה, לא עלינו, אומרים חז"ל שאם יש, הולדי, יש, אם יש לו ילדים כבר, אז הם מתים. ואם אין לו, אז לא יוולדו לו, לא עלינו. ואיש אשר ייקח את אשת אחיו, נידה היא, זה לא נידה של איסור נידה. נידה זה הכוונה, זה דבר מרוחק. זה דבר לא טוב, זה דבר לא נכון. כן, אסור להתחתן עם אשת אחיו. גם לא אחרי מותו, אלא אם כן אין ילדים ואז ואיבום. ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידאי, ערוות אחיו גילה ערירים יהיו. עכשיו זה סיכום של כל פרשת הראיות. ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. יכול להיות שההקאה פה לא מתייחסת רק להראיות כמו בפרשת אחרי מות, אולי זה לכל פרשת קדושים. וזה מסביר את הגדולה ואת ההכרחיות. ואת החשיבות של כל הפרשייה הזאת להשראת שכינה בעם ישראל. ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם, כי את כל אלה עשו ועקוץ בם. כשאני חושב על זה עכשיו, אז חוקות הגוי זה ברור שזה הולך פה על עוד דברים, לא רק על הראיות. נכון? זה על אור ועידוני, ולא להקיף את הראש, ולא לעשות אלילים. ואומר לכם, אתם תרשו את אדמתם, ואני אתן לכם לרשת אותה ארץ, זבת חלב ודבש. אני אדון לכם, אשר הבדלתי אתכם מן העמים. למה אני נותן לכם את הארץ הזאת? כי אתם שונים. אתם באים לתת משהו אחר לעולם. אני מבדיל אתכם מן העמים. והייתם לי סגולה מכל העמים, אומר הקדוש ברוך הוא לפני מתן תורה. זאת המטרה שאתם באים הנה. ואם חלילה לא תקיימו את המטרה הזאת, אז אין סיבה אמיתית שלשמה הבאתי אתכם הנה. והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה. אומרים פה חז"ל דבר מדהים. והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור, ולא תשקשו את נפשותכם במאור, ועוף כל אשר תמוס האדמה, אשר הבדלתי לכם לטמא. זה חוזר לפרשת שמיני, זה ממש סיכום של כל האיסורים שנאמרו לנו, שכאילו לא קשורים לבית המקדש, הכל מסתכם לכאן. ולא תשקצו את נפשותיכם במאה ובעוף ובכל אשר תמוס האדמה, אשר הבדלתי לכם לטמא, לאסור, אומר פה רש"י. כל מה שאסרתי עליכם. והייתם לי קדושים, הנה, תחילת פרשת קדושים, סוף פרשת קדושים, והייתם לי קדושים כי קדוש אני אדוני, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ברגע שאתם מובדלים מן העמים, אתם שלי, אומרים פה חז"ל. וחלילה, חלילה, חלילה, אם אינכם מובדלים, אתם של נבוכדנצר וחבריו. יש פה שני דברים שצריכים לעמוד עליהם. לגבי ההבדלה בין הבהמה הטהורה לטמאה, אומרים חז"ל, לא צריך להגיד ליהודי להבדיל בין חמור לפרה, זה כל אחד יודע. אלא להבדיל בין בהמה שנשחט רובו של קנה לפחות מרובו. הבדל של מילימטר הופך את הבהמה בין טהורה לטמאה. עוד דבר מעניין שחז"ל פה אומרים, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אל תגידו לעמים שאתם לא אוכלים את כל מאכלות אסורות כי זה מגעיל אתכם. איכס לאכול חזיר, איכס לאכול שקצים ורמסים, לא? טעים מאוד. למה אני לא אוכל? ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אני לא אוכל כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אל תאמר אי אפשי. קצה נפשי לאכול בשר חזיר, אי אפשי ללבוש כלאיים. אלא יאמר אפשי ואפשי. ומה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי. בסדר? ההבדלה שלנו מאיתנו לעמים היא לא בגלל סיבות חיצוניות. מגיל, לא מגיל. היום זה מגיל, מחר זה לא מגיל. לא, בגלל שהשם ציווה. ובסוף כאילו משום מקום, יש פרשות כאלה, ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או עידוני, מות יומתו. לפני זה כבר אמרנו שאסור לעשות, ואמרנו שיש להם עונש חמור, דמיהם בם. איך אמרנו פה? כן, לא, אמרנו שזה אסור, ואז התורה פה אומרת מה העונש להם, מה העונש להם? ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או עידוני, מות יומתו, באבן הרגימו אותם דמיהם בם. ומפה, מאוב ועידוני, שעל דמיהם בם נאמר, באבן הרגמו אותם, למדו שכל מי שנאמר מאוד מהבם, זה בסקילה. יהי רצון בעזרת השם שנזכה להיות קדושים, כי קדוש אני, ולהיות מובדלים מן העמים, להיות לי. יישר כוח גדול ושבת שלום לכולם.